פיניתם זמן כדי להאזין לפודקאסט? השקעתם. עכשיו בואו נדבר על השקעה אמיתית. חדש ובלעדי במנור המבטחים, מנורה אול סטארס. כל הכוכבים של עולם ההשקעות במסלול אחד, הזמין בכל מוצרי החיסכון של מנור המבטחים, ומאפשר לכם להשקיע בגדול. להשקיע בגדול עם גופי ההשקעות המובילים בעולם. לפרטים, היכנסו לאתר מנור המבטחים, או פנו לסוכי הביטוח. המסלול זמין החל מהראשון לראשון 25, והאמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, או תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 83 של השור והדוב. אני גת מגידו, היום שותפה, מייסדת ומנכ"לית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל. אני 20 שנה בשוק ההון, הייתי בעברי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, והבאתי לכם היום אורח מיוחד, כבר אני אעשה גילוי. אז אני רוצה אבל להקדים ולהגיד, אתם יודעים, אני תקופה ארוכה חוזרת על הסיבות שבגינן אני חושבת שיש לנו תקומה של ממש כמדינה וככלכלה, למרות כל הסיכונים והאתגרים והפוליטיקה והמלחמה. ובשבוע שעבר הקלטנו פרק עם רונן מנחם, הכלכלן שווקים של בנק מזרחי, וגם איתו דיברנו על המקום הטבעי של השקל כמטבע חזק, ובין היתר אנחנו מזכירים את הייצוא, וכשאנחנו מדברים על הייצוא, אנחנו בדרך כלל מזכירים גם את ייצוא הגז. ובשבוע האחרון הייתה גם בתחום הזה עסקה סופר מעניינת, פרנקל, שבאמת הלוואי על כולנו היכולות האלה. אחד מבעלי המניות בתמר פטרוליום, שמחזיקה במאגר הגז תמר, מחר נתח ממניותיו לחברה הלאומית של אזרבייג'אן. אנחנו עוד נרחיב על המשמעות של העסקה הזו, וזה הזמן המושלם להציג את האורח היקר והמכובד שיושב מולי, יוסי אבו, מנכ"ל ניומד אנרג'י, אהלן.
היי, שלום לכולם.
אז קודם כל ברוך הבא, ובאמת ממש כיף לי שאתה כאן, ועוד בעיתוי כזה טוב.
תודה רבה.
אז לפני שאני אמתיר עליך שאלות, תרשה לי להציג אותך, ואל תסמיק. אז קודם כל נתחיל בכמה מילים על ניומד אנרג'י, שהיא שותפות אנרגיה ציבורית, נסחרת בבורסה בישראל, חלק ממדע תל אביב 35, לוותיקים מבינינו, פעם דלק קידוחים, שותפה ותיקה, מתמחה בחיפוש, פיתוח, הפקה ומחירה של גז טבעי, ובעצם ניומד עמדה במרכז גילויים של כל השדות שאנחנו מכירים, כל הגז הטבעי בישראל, אם זה תמר ב-2009, ולוויתן ב-2010, ותנין ב-2011, וקריש ב-2013, ושותפה מרכזית לפיתוח ולהפקה של הגז הטבעי מפרויקטי ים תטיס, תמר ולוויתן, שהיום זה נראה ברור שיש לנו גז בישראל, נכון?
אין שאלה, ברור.
בדיוק. וניומד מחזיקה בעצם 45% ממאגר לוויתן, שזה המאגר הגז הטבעי הגדול בישראל, ו-30% מאפרודיטה, ומחזיקה ברישיונות חיפוש, גם מחוץ לישראל, ואנחנו עוד מעט נדבר על השותפות, על ביפי ועל סוכר. עכשיו נביך קצת אותך, אם זה אפשרי. אז יוסי אבו, למי שלא מכיר, הוא המנכ״ל של ניומד אנרג'י מ-2011, עוד מימי הכדי לקידוחים, ואני אגיד, דווקא בתור מי שאני מרגישה שהסתכלתי מהצד כל השנים, זאת אומרת, כמנהלת השקעות ופסגות, וגם היום בפינסה אנחנו גם מממנים, גם משקיעי אקוויטי מן הסתם, ולראות את ההתפתחות, אנחנו נדבר על זה, היו הרבה רגעים שזה לא היה נראה כזה טריוויאלי, ואתה דמות ממש מפתח בכל ההתפתחות הזו והאבולוציה של ישראל כמעצמת גז. אנחנו נדבר גם על הקשרים הענפים שלך עם מדינות האזור, ועל המשמעות של זה אני מקווה שתשתף אותנו ותכניס אותנו קצת למאחורי הקלעים. אז אין ספק שאתה ממלא תפקיד מאוד מרכזי בדבר הזה. הובלת את הסכמי הייצוא האזוריים. אני אעצור פה כי אנחנו נדבר על הכל. אבל באמת, כשחושבים על זה, זה באמת...
אני שוקל לפרוש בשיא עכשיו.
כן. טוב, אז אנחנו... אנחנו נתחיל. אוקיי, אנחנו נצא לדרך. אני רוצה לחבר את השיחה איתך בעצם לדברים שפתחתי איתם. היום זה נראה לכל אדם שזה טבעי שישראל הפכה להיות מעצמת גז, ושאנחנו מייצאים גז, אבל שנינו יודעים שאולי אתה, זה משהו שאתה חלמת ודיברת עליו הרבה מאוד שנים, אבל בשנים האחרונות זה הפך להיות באופן קצת אבסורדי, זאת אומרת, ממשהו שאתה מדבר עליו, כשאתה יוצא מהחדר, שואלים אותך איזה כדור לקחת, למשהו שהוא כאילו נורא נורא טבעי שהוא פה, ואולי אנחנו מעריכים אותו בחסר, בכמה הוא משפיע על החיים שלנו שהוא פה, ואני מדברת על מחירי הגז באירופה לצורך העניין, כתוצאה מלחמת רוסיה-אוקראינה, או מדיניות אקלים, זאת אומרת, דברים שפסחו על ישראל, אנחנו, יש לנו עצמאות אנרגטית, כל הסיפור של המלחמה, זאת אומרת, הדברים האלה הם לא דברים קטנים, אז אני מאוד אשמח, תתחיל איתנו כמה צעדים אחורה,
אולי נתחיל למה אנחנו בעצם מעצמת גז, מאיפה זה בא? ואני חושב שלא כולם מבינים את זה עד הסוף. אז קודם כל, גז טבעי, אנחנו מודדים בערך קלורי. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על המאגרים של ישראל, אנחנו מדברים על זה שמאגר לוויתן הוא 650 BCM, ביליון קיוביק פיט, ביליון קיוביק מטר. אנחנו מדברים על תמר כ-300 BCM, קריש תנין עם כל מיני תגליות, לפי דיווחים של אנרג'יאן, בערך 100, יש קצת עוד דלית, יש כאלה, זה כמעט 1000 BCM, יש פה, שכבר התגלו, אנחנו באזור שלא חיפשנו את כל הים של ישראל, זאת אומרת, יש פוטנציאל לנוספים, אבל מה שוודאי שקיים לנו, זה כמעט 1000 BCM. מדינת ישראל, כמדינה, כלל מדינת ישראל, תצרוך השנה בין 13 ל-14 BCM, בחלק העליון קרוב ל-14 BCM. זאת אומרת שיש לנו פה גז טבעי שלא רק מספיק למדינת ישראל לעשרות שנים קדימה, אלא גז טבעי שיש לו ערך היום, ושאם נייצא את הגז הטבעי, מדינת ישראל תהנה מהכנסה משמעותית, שכמובן אז היא יכולה לנתב אותה לחינוך, לרווחה ולדברים אחרים. אז זה בסוף מה שהופך אותנו מעצמת גז. אבל לא רק, כי אנחנו גם יושבים בצומת גיאוגרפי יוצא דופן. אנחנו יושבים באזור שהוא אזור עם ביקוש עצום לגז טבעי, ואין ספק שהביקוש המרכזי באזור מגיע ממצרים. מצרים מדינה של למעלה מ-100 מיליון תושבים, שצורכת בשנה רק למשק המקומי, אם אנחנו מסתכלים על השנה, היא הייתה צריכה סדר גודל של 65 BCM, זאת אומרת, לעומת ה-14 של ישראל. כן. יש תגליות עצומות במצרים. גם למצרים יש הרבה גז, אבל לא מספיק. ולכן אנחנו יושבים בעצם ברצועה של ישראל, ירדן, מצרים, ואולי בעתיד גם ערב הסעודית, ועוד אפשרויות לחיבורים נוספים, שבמסגרתם אנחנו מסתכלים, אפשר היום כבר להגיד, שמערכת ההולכה של ישראל, של מצרים ושל ירדן, היא אחת. זאת אומרת, שאני היום פותח את לחץ בלוויתן, זה משפיע על אלכסנדריה כבר, ובוודאי משפיע על אמן. וזה חלק מחיבוריות אזורית שהצלחנו לייצר.
ובעצם כדי להבין את הדבר הזה, המון פעמים אם ניקח את הגלובוס ונסתכל עליו, נוכל לנתח את היחסים הגיאופוליטיים, איפה יש לחצים, איפה יש מתיחויות, רק על הדבר הזה. כי מי שמבין את החיים, בסוף כסף מנהל את העולם, וכסף מנהל את האינטרסים הגיאופוליטיים האלה, ובמובן מסוים, הנוכחות הזו של הגז, והתגליות האלה, והכמויות שהתגלו, בעצם, אתה יודע, אתה גוף עסקי, נכון? ניומד זה חברה ציבורית, יש לה משקיעים, בעלי עניין, אבל הדבר הזה יש לו השפעה מטורפת.
דרמטית.
על הגיאופוליטיקה של המזרח התיכון.
לא רק, גלובלי. כי אחד הספרים שאני הכי אוהב, ואני ממליץ בעצם לכל השומעים, מאזינים והצופים, לקרוא, זה ספר שנקרא הנפט של פוטין. זה ספר של תחקירן בכלל, תחקירן בריטי בשם מרטין סיקסמית, שלוקח את הסיפור של התפרקות ברית המועצות, ובעצם מראה איך ההחלטה אחת של פוטין, לא לתת לאקסון מובייל להיכנס לברית המועצות או לרוסיה דאז, מה שחודורקובסקי ניסה להוביל, ובעצם למנוע ממנו את זה, ולהשתלט על מאגרי הגז של המדינה, על מאגרי הנפט של המדינה, הובילה את רוסיה לאיפה שהיא היום. בלי זה לא היה לה שום כוח משמעותי, פוליטי, גלובלי, ורוסיה עם ההחלטה הזאת, שאז כבר זה היה, היו גופים פרטיים שניהלו את זה, שהכניסו כבר גופים בינלאומיים, היה עסקה של TNKBP, ואקסון מובה הייתה אמורה להיכנס ליוקוס, חברה של חודורקובסקי, ההחלטה לעצור את זה, והלאמה של מאגרי הגז, הביאה את רוסיה כמדינה פתאום, להיות ספקית של 200 BCM בשנה לאירופה, שזה אם אני לוקח את מרכז ומזרח אירופה, זה בערך 60% מהאנרגיה שם, ועכשיו בואו דברו איתי, כאילו אני לצורך העניין נשיא רוסיה, אני שולט אם יהיה לכם קר או חם בחורף, וזה האירוע שבנה את רוסיה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים פה בזירה האזורית, קטר היא מדינה שבאמת נמצאת במפרץ, הייתי אומר באמצע שום מקום, והפכה להיות מדינה עם משמעות גיאופוליטית דרמטית, בטח באזור שלנו. מאיפה זה בא? קטר יושבת על בלון גז אחד גדול. קטר היא היצואנית, מספר אחת, מספר שתיים, תמיד יש את המלחמות בינה לבין ארצות הברית, הכי גדולה בעולם של LNG, שזה גז טבעי נוזלי. עכשיו, כדי לסבר את האוזן, מדינה של 300 אלף תושבים או משהו כזה, מייצאת בשנה סדר גודל של 100 מיליון טון גז טבעי, או LNG במקרה הזה, זאת אומרת, סדר גודל של 150 BCM.
מטורף.
עכשיו, כהכנסות, בימים של מלחמת רוסיה-אוקראינה, אנחנו מדברים פה על מאות מיליארדי דולרים בשנה, אבל לא רק. השפעה גיאופוליטית היסטרית. אין אנרגיה, וכל מדינה באירופה רוצה שרק יעשו לה, תשלח לי רק אונייה אחת של גז טבעי. כן. תביני איזה השפעה היסטרית יש לה יכולת לספק אנרגיה למדינות. וישראל נמצאת היום במקום כזה. ואחד הדברים, אנחנו בטח נדבר על זה, אבל כשהתחלנו את הדרך, אף אחד לא האמין שאנחנו נייצא גז לירדן, בוא נגיד שירדן עוד היה ככה סבירות יותר גבוהה, למצרים. מה, יש להם מלא תגליות, וכל יום הייתי קורא בעיתונים שעל עוד תגלית ועוד תגלית,
כן.
ובכלל הסתובבתי כשוטה של העיר בתקופה היא, כי אומרים, אוקיי, הוא דרימר, הוא חולם, זה לא יקרה, כי יש וזה. אבל בסוף, כשמסתכלים על הנתונים ונכנסים עמוק לנתונים, זה היה אחד הדברים הכי מצחיקים, כשהגעתי לדלק אנרגיה דאז, אז הדבר הראשון שעשיתי, הגעתי ממש חודש אחרי תגלית תמר, או חודשיים אחרי תגלית תמר, גדעון תדמור הביא אותי, ואמרתי, אוקיי, אנחנו נעשה ניתוח סוואט רגיל, נסתכל על האיומים, על ההזדמנויות, על הפוטנציאל. אני נתח את מצרים, ואני אומר, וואלה, הם צריכים מלא גז? כאילו עכשיו, אז EMG בכלל דיברו על לייבא עוד וזה, ואני קולט שכאילו EMG אומרים, אנחנו נביא 7 BCM בשנה, וזרזיף. כאילו מגיע חצי. אני אומר, אוקיי, יש פה משהו, משהו קורה פה. ולאט לאט אתה מעמיק ומעמיק ומעמיק ומבין שיש מחסור. ובבסיס, מחסור באנרגיה, זה ליד לקשר אסטרטגי. ואיפה שיש מחסור באנרגיה, מבחינה גיאופוליטית, זה יכול להיות השפעה דרמטית.
אני זוכרת את הימים האלה, אם כבר נכנסת לזה, אז בוא נדבר על זה עכשיו. אני אגיד את זה בחוויה שלי בצד של מנהלי ההשקעות. אתם הייתם באים, אני דווקא זוכרת, אני נותנת אמון באנשים, עד שהם מפרים אותו. ואתה דיברת בצורה מאוד עקבית ומאוד נחרצת על תהליכים שקורים מול מצרים. וזה נכון שכשהיית יוצא מהחדר, אנשים אמרו, טוב, מה הסיכוי שזה יקרה? ובאמת כל תגלית שהמצרים דיווחו עליה, הייתה ישר כזה, הנה, טוב, יש להם כבר, הם לא צריכים את ההסכם הזה, וההסכם הזה לקח הרבה מאוד זמן. תספר לנו קצת מאחורי הקלעים, על מה זה הדבר הזה בכלל, של לנהל את לבנות את מערכת היחסים הזו, עם חברה מצרית, עם EMG, אוקיי, נפל לך אסימון, אתה הבנת שהם צריכים, איך מגיעים אליהם, איך כל האירוע הזה מתנהל, עד כמה יש פה גם פערי תרבויות, גם מתחים גיאופוליטיים, איפה המצרים עצרו ואמרו, אוקיי, אנחנו הולכים לתת לישראל את הסוכריה הזאת, זה בא להם טבעי, זה לא בא להם טבעי.
וואו, זה דרך ארוכה, אבל אני אתחיל וסיים, זה הכל אנשים בסוף. זה באמת, 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 הכל אנשים, ואם אתה יודע ליצור את האמון עם האנשים הנכונים, וכמובן להחזיר אמון חזרה, ולהיות שחקן גם כשקשה, ולהיות שם, את יודעת, הייתי טס לקהיר, טסתי מאות פעמים לקהיר, אבל הייתי טס בלי שיש משהו על האג'נדה גם. זאת אומרת, זה לא ש... הייתי טס כדי לשבת עם הרגליים במסדרון, כמו שאני קורא לזה, או לשבת על, על נרגילה עם זה והאהוב הזה, 3 שעות, לדבר על החיים, על הדודה, על הסבתא, על האחות, ולחזור, כי ככה בונים מערכות יחסים. וזה המון השקעה, ולפעמים זה סיוט, כי לא תמיד הכי כיף וזה, אבל זה חלק מהעניין. עכשיו, האמת שכל העניין הזה של האסטרטגיה האזורית, הוא לא התחיל במצרים, הוא התחיל בירדן. אנחנו היינו אחרי תגלית תמר, תגלית תמר הייתה, התחילה בכלל כתגלית, כחיפוש של 3.5 תיסף, נגיד 100 BCM, אחרי הקידוח הראשון עלתה ל-150 BCM, ואז ככל שהבנו יותר מה קורה, כבר הגיע לרמות של 250 וכו'. מדינת ישראל צריכה אז 6-7 BCM. זאת אומרת, זה היה ברור שצריך עוד שווקים. והסתכלנו מסביב, היינו צוות מאוד מאוד קטן, כן, גדעון תדמור, יוסי גבורה, אנוכי, חנן רייכמן, זה כאילו היה הצוות, כן?
כן.
זה היה אירוע. ואנחנו מסתכלים מסביב, ואומרים, טוב, יאללה ירדן. אני לא אשכח את הביקור הראשון בירדן, אני טס עם גדעון תדמור, ועם יורם טורבוביץ' שהיה אז היושב ראש שלי, ואנחנו טסים ומגיעים שם לפגישה אצל שר האנרגיה הירדני, ועושים מצגת, ובאמת כל הצוות יושב, וכולם כזה כאילו פיין, ואנחנו וזה, אני עושה מצגת, ואני רואה שבאמצע המצגת, נכנס מישהו, ונותן לשר פתק, והשר פותח אותו, כזה נקרא מצחוק, נותן לזה שלידו להסתכל, וזה נקרא מצחוק, ואומר, תמשיך, תמשיך, ואני כזה אומר, טוב, מה, כנראה
ש... בדיחה עליי?
כן, זהו, אני האירוע פה. לאון, לאון, עושה מצגת, וזה השר אומר, תודה, המנכ״ל שלי יהיה איתכם בקשר. טוב, תם הטקס, זה לא יעבוד. ואז אנחנו בדרך לשדה תעופה עם הנהג שלנו, וזה, אז הוא אומר, אתם יודעים שפיתרו את הממשלה הרגע. אז הוא קיבל את המכתב פיתורים שלו שהייתי בחדר, אבל זה הייתה ככה, אחת החוויות הראשונות. ואז מתחילה עבודה שהיא עבודה מאוד מאוד קשה, ועיקר העבודה היא לא טכנית, ועיקר העבודה היא לא מסחרית, כי האינגרידיאנס שם, לנו יש גז טבעי, להם אין, הם ייצרו בסולר, שזה כאילו פי 9-10 יותר יקר, ומזהם, ותדעת, לעשות עסקה מסחרית בין הצדדים, יחסית קל. לבנות את המערכת צנרת, וזה מורכב, את יודעת, כאילו פרמיטינג וזה, אבל יש פה אירוע אסטרטגי. האירוע הוא בניית אמון.
ממש.
האירוע הוא בניית אמון. ואז אתה מגיע למקום שאתה מבין שהאירוע הוא בניית אמון, אז אין מה לעשות. אז צריך לשבת ולדבר, 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 ומה מציק ומה זה. עכשיו, אחד הדברים הכי, כאילו שלמדתי לאורך השנים, וזה די בהתחלה למדתי את זה, זה מטורף, זה כמו שאנחנו כאילו מפחדים מהתלות, אנחנו מייצאים המון לירדן ולמצרים, ויש פה תלות. עכשיו תשימי את עצמך בנעליים שלהם.
כן.
יש ספק ישראלי, והם חוששים שאתה תוריד את השלטר בכל רגע שיבוא לך. למה? כי בא, או כי מישהו השתגע. ולייצר אמון ולהגיד, חבר'ה, יהיו גם ימים קשים, וזה היה השיח. יהיו גם ימים קשים וגם זה, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה אירוע אסטרטגי, ויש, יהיו הרבה רעשי רקע, ויהיה קצף על פני המים, ויהיו דברים, אבל זה אחד מהחבלי הטבור שגורמים לנו להישאר ביחד. וככה נוצר גם ירדן מצרים. אז התחלנו עם ירדן, חוזר לשאלה שלך, ואז הבנתי מהר מאוד שלירדנים יהיה קשה להיות ראשונים. אז רצתי לרשות הפלסטינאית, והיה להם איזה רעיון לתחנת כוח בג'נין, אמרנו, אנחנו נביא לכם את הגז. ובאמת רצתי בין תל אביב לרמאלה, כל כך הרבה, הכרתי כל מסעדה ברמאלה, וחתמנו על הסכם עם הרשות הפלסטינאית, הסכם להספקת גז לג'נין. באמת של החיים, כנראה ידעתי שתחנת הכוח בג'נין לא תקום כל כך מהר.
כן.
אבל הבנתי ש... עכשיו, כשאני מגיע לירדן, אם הרשות הפלסטינאית חתמה עסקה, אז אין שום בעיה.
כי אתה מקבל הכשר.
קיבלתי בדץ בית יוסף.
כן.
ואז כמובן, ואז ברגע שירדנים חתמו, זה היה כבר די אובייס. הסיפור עם מצרים, אנשים לא יודעים, אבל הפעם הראשונה שהייתי במצרים, זה בכלל בהזמנה של ממשלת מורסי. מורסי, אחים המוסלמים וכו'. והגעתי לשר האנרגיה בתקופתו, שהוא היה איש, וואו, איש מקצוע מהתעשייה, שגדל בתעשייה במצרים. נדיר, גאון, באמת אדם נדיר, לימים הוא הפך להיות ראש ממשלת מצרים, איסמעיל שריף, הוא היה שר האנרגיה, ואחרי זה הפך להיות ראש ממשלה.
הוא בעצם תובע את הרעיון הזה של ההאב המצרי, ושמצרים תהפוך להיות תחנת...
אז זה התחיל מזה שאנחנו פנינו ככה, EMG הייתה, נגיע ל-EMG, EMG זה הייתה חברה, שהוקמה על ידי יוסי מיימן ושותף מצרי, כדי לייבא גז טבעי ממצרים לישראל. הם בנו צנרת, ולימים השותפות הזאת של EMG הפכה להיות יוסי מיימן דרך אמפל ומרחב, איזה שותף מצרי סלש טורקי סלש אלבני, קרן טאשי, וחברת הגז הלאומית של תאילנד, PTT. היא הייתה 25%. אמרתי, זה אחלה סטארט. נלך אליהם, דבר איתם. והלכתי להם, התחלתי לדבר איתם, אמרתי, בואו רק נסובב את הפלו, כאילו רק, אתם, אני לא אכפתי גם למכור לכם, ואתם תמכרו למצרים, זה הכי קל, כאילו אתה לוקח איזה חברה בינלאומית. התחלתי לעבוד איתם על זה. והם הלכו לפגישה עם שר האנרגיה במצרים, ואז קיבלנו הזמנה. וטסנו אליו. הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, כן? אבל זה בעצם, הוא היה המוביל מטעם הממשלה. בצד השני, פגשנו הרבה אנשי עסקים ממצרים. גופים מאוד גדולים וגופים קצת יותר קטנים. ובסוף, אני ועוד בחור שהיה אז בנובל, ניב סרנה, חבר מאוד טוב, שטסנו לפגוש צמד אנשי עסקים, שהקימו כזה תאגיד משותף כדי לעשות את זה. אחד, בחור שהוא מלך האנרגיה של מצרים. באמת, כאילו איש שהוא מכיר את האנרגיה במצרים מלמטה למעלה, מהצדדים הכל. והשני, שהוא מלך היחסים עם ישראל. הוא היה מלך הטקסטיל של מצרים, הוא סידר את כל העניין הזה של הסכמי סחר חופשי, ישראל, מצרים, ארצות הברית, הוא ביקר בישראל עשרות פעמים, הוא מכיר יהדות, הוא היה אומר לי איך להתפלל בכיפור, ברמה הזאת, ואמרנו, וואו, זה בינגו. זה בינגו, כי ראינו אנשים מאוד רעבים לעשות את זה, התחלנו אותם את המסע, והמסע לא היה פשוט בשני הצדדים, כי בהתחלה, כפי שאת מבינה, כאילו, השוק לא האמין לנו בזה. ובכל זאת, אתה צריך להראות איזושהי monetization scheme. אז כולם אהבו LNG, 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 LNG. אבל ה-LNG זה ההשקעות של... יודעת, אנחנו בדקנו LNG בקפריסין. זה 15 מיליארד דולר.
גם אני זוכרת שהמתקני LNG במצרים היו סגורים בכלל. זאת אומרת,
היה מתקני LNG במצרים שהם לא היה להם מספיק גז, לא עובדים, אז למה לבנות חדש? אבל אני זוכר שכאילו ישבנו והסתכלנו על העולאז, על LNG, וזה היה כאילו סקיילים מטורפים של השקעות, והיכולת והסיכון להיות באפס הוא ככה, הוא אוברן של 10%, ביי, הלכה דלק קידוחים, הלכה ניומד. אז אמרנו, אוקיי, בוא נסתכל שנייה, וגם הכלכלה הייתה הרבה הרבה יותר טובה בזירה האזורית, כאילו, אתה בא ואומר עכשיו, LNG יכול להיות לו ימים שהוא בדולר, ויכול להיות לו ימים שהוא ב-50 דולר, אם יש אוקראינה, רוסיה.
זה, בוא ברגע נדבר באמת, נפתח איזה סוגריים על הדבר הזה, על שוק ה-LNG, כי LNG בשונה מבאמת סחורה שיש לה מחיר, ובכל הגלובוס זה המחיר, LNG... המחירים שונים על פני הגלובוס.
נכון.
בוא תדבר על זה רגע.
אז קודם כל, מה זה LNG? נתחיל ממה זה LNG. LNG זה לקחת גז ולהכניס אותו למקפיאים ענקים, במינוס 163 מעלות, הגז הופך להיות נוזל. והוא מתכווץ ביחס, תלוי בזה, אבל ביחס של 1 ול-600, סדרי גודל. ואז מעמיסים אותו על אוניות מיוחדות, שזה אוניות קירור כאלה, אוניות LNG, ומשיטים אותו לעולם. יש סחר משמעותי בעולם ה-LNG, בין מדינות, כאשר הצרכניות המרכזיות של LNG זה מדינות אסיה, ובראשם דרום קוריאה, יפן, סין שנכנסת מאוד חזק, טיואן וכו', ומדינות האירופאיות, כל הקו המערבי בעבר, שזה אומר איטליה, צרפת וכו', והיום, אחרי רוסיה אוקראינה, קמו בכל הקו של הצד שני, מגרמניה וכו', עשרות מתקני קבלה של LNG. אבל השווקים המרכזיים זה אסיה ואירופה. הספקים המרכזיים זה קטר, ארצות הברית, אוסטרליה, הם בגדול השחקנים המרכזיים בעולם ה-LNG. עכשיו, ה-LNG בהתחלה הפך להיות אזורי, למה? כי לשייט הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. אז אוסטרליה הייתה ספקית של אסיה, ואז היה מחיר שהתגבש שם, מחיר שנקרא JKM, Japan Korea Market. לשוק האירופאי היה שוק hub, שהוא שוק ספוט של כלל ההספקה לאירופה, שזה אומר גם הספקת ספוט מהים הצפוני, וגם הספקת LNG או כל דרך אחרת, שזה National Balance Point בבריטניה, לימים TTF במערב אירופה. סליחה. אז עולם ה-LNG בעצם התפתח
גיאוגרפית.
כגיאוגרפית, כשווקים אזוריים. זה התחיל מאירופה מקבלת בעיקר מהפרויקטים באפריקה, אסיה מקבלת בעיקר מאוסטרליה ומקטר, דרך המפרץ, אבל לימים התחילו להיות הרבה עסקאות ספופ. וכי בהתחלה הקמת LNG בעסקאות בילטרליות. אני מקים מתקן של 5 מיליון טון, אם גת אומרת שהיא מתחייבת לרכוש ממני את 5 מיליון טון, כי זה השקעות עצומות, אם אין לי רוכש שמתחייב בטק אור פי וכו', זה לא עובד. היום זה כבר שונה. היום ה-LNG מתחיל להיות הרבה יותר לא B2B, אלא יותר ספוטי, יותר הבי במגרשים, ולכן גם הפערים בין JKM ל-TTF ל-NBP קצת משתנים. השינוי המרכזי שהולך להיות בעולם ה-LNG, וזה הולך לשנות משמעותית את עולם האנרגיה גם, זה בעצם הכניסה של טראמפ לא רק שם, כן, הוא הולך לשנות. טראמפ בעצם, ממשל ביידן, עצר פרויקטים נוספים של ייצוא גז מארצות הברית כ-LNG מטעמים סביבתיים. באמת, כאילו, מה זה עצר? פרויקטים לא קיבלו אישור, כי הם לא בדקו עם האכבר הוורוד שמסתובב בלואיזיאנה, זה סבבה לו. אז עצרו את הכל. ובא טראמפ עכשיו ושחרר את הכל. ארצות הברית הולכת להפיץ עוד סדר גודל של 100 מיליון טון LNG לעולם בשנים הקרובות. פרויקטים בסקייל מטורף. ומה שזה יעשה, זה בעצם יהפוך את העולם של הגיאוגרפיה השונה של ה-LNG, זה יקרב מאוד את השווקים. ואנחנו נראה את ה-LNG לאט לאט הופך להיות יותר ויותר קומודיטי, מאוד דומה לנפט. אז יש היום גם בנפט, יש ברנט, ויש WTI, שזה West Texas נפט. כן. ויש ביניהם פער. הפער הוא קטן, הוא פער עלות ההובלה.
וזה לא באחד 9 דולר ובשני 3 דולר.
כן, זה כבר ילך. כי היום, ככל שיהיה לנו יותר נגישות להובלה ימית, ככל שיהיו לנו יותר פרויקטים שאין להם כאילו הסכם point to point, מה שאנחנו קוראים, אלא הם יהיו יותר שחקנים בשוק והם ילכו לבסט אבילבל מרקט באותו יום, ככה אנחנו נראה את האירוע הזה מתקרב, וזה מה שאנחנו רואים היום בשוק.
זאת אומרת, מצד אחד אתה מתאר מצב שההיצע הולך מאוד לגדול, אבל מצד שני גם השוק הולך מאוד להתפתח, להיות פתוח ותחרותי יותר.
היום מה שקורה, שמדינות רבות לא הקימו מתקני LNG, כי הם חששו שלא יהיה להם אספקה. ועד שהם לא מצאו ספק, אז אין מתקני קבלה של LNG. ניקח את מצרים כדוגמה. רק מצרים בשנה האחרונה מקימה 3 מתקני קבלה של LNG, בגלל המחסור הצפוי שם, חדשים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על 20-25 BCM בשנה יבוא LNG, אפשרות לייבא LNG. זה דרמה. אנחנו מסתכלים על מדינות נוספות שנכנסות למעגל יבואניות ה-LNG, וזה פותח שווקים נוספים בעולם.
יפה. האינטרס המצרי, חוץ מהצורך שלהם, כי להם יש מחסור בגז, בטווח, הרי הם מסתכלים, כל, ה, כל העסקת EMG וכולי, הטריגר שלה היה, אחד, מחסור בגז מצרי, למרות שאתה אומר, יש להם המון מאגרים, והשני, הרצון שלהם, להיות הצינור שמייצא גז החוצה, של מעביר LNG. איפה זה נמצא בימים אלה?
אז קודם כל, נדבר על עסקת EMG בנפרד, כי זה באמת כנראה העסקה הכי מורכבת שנגעתי בה בחיים. לא הכי גדולה, כן? אבל הכי מורכבת. מצרים היא מדינה, כפי שאמרתי, למעלה מ-100 מיליון תושבים. הביקוש המקומי לגז טבעי, אם אני לוקח את 2030, צריך גודל של 70-75 BCM בשנה. במצרים יש 20 BCM בשנה יכולת, מתקנים קיימים לייצוא של גז טבעי. המצרים, מה שהם עשו בעצם בעסקה איתנו, הם אמרו, תקשיבו, אנחנו לא יודעים אם צריך את הגז למשק המקומי או לייצוא, כנראה שזה יהיה גם וגם, אנחנו אחראים על הרכישה. אתם אל תתערבו בהיבט של האם אני לוקח את זה למשק המקומי וזה, ובעסקה הראשונה זה יעמוד נכון לנו. כי אני מזכיר לך שבימים שאנחנו ניהלנו את מסע ומתן על העסקה הזאת, 2016-2017, היה מחיר, לצורך העניין, אנרי אב ב-2, וה-TTF ו-NBP היה יכול להיות 5, 6, 7 דולר, אבל אם אני עושה את הנטבק, הרבה נמוך מהזירה האזורית. היום זה הרבה יותר גבוה, היום 14-15 דולר, הנטבק שלי יכל להיות יותר גבוה, אבל זה הוולטיליות שיש בשווקים. ומה שקרה בעצם, שלאורך השנים, זה היה תלוי בשוק. לצורך העניין, שהתחלנו לייצא גז טבעי למצרים, נכנסנו לקורונה. אגב, זה היה מבחן עצום. אתה מתחיל לייצא למדינה, שפתאום הביקוש לגז טבעי ולאנרגיה בכלל יורד דרמטית, ועדיין הם עמדו בכל אות בהסכם. אבל אז הגז הלך ל-LNG, לייצוא, כי היה פחות ביקוש במצרים, היה מספיק גז למצרים וכו'. ואז אחרי הקורונה, צמיחה מהירה, צמיחה דרמטית, אז יותר גז הולך למשק המקומי, חוזרים לעבוד. ואז מגיעה רוסיה-אוקראינה. ורוסיה-אוקראינה, פתאום מחיר ה-LNG בעולם קופץ ל-50 דולר ל-MMBTU. במקום סדר גודל של 10-12 דולר ל-MMBTU. מצרים מה עושה? בחוכמה רבה, אומרת לכל התעשיות במצרים, שהן צרכניות משמעותיות של אנרגיה, אבל המרג'ינים ביצוא שם הם נמוכים, כמו תעשיית המלט, כמו תעשיית הקרמיקה, אתם מושבתות. אני רוצה את כל הגז לייצוא. השביתו תעשיות שלמות, וייצאו גז טבעי, שהביא להכנסות עצומות, שהחזיקו את מצרים באותם שנים. והיום אנחנו נמצאים במצב במצרים, שכל הגז הישראלי בגדול הולך למשק המקומי. אין כמעט היום ייצוא, אין ייצוא של LNG במצרים, להפך. מצרים בשנה האחרונה היווה LNG בהיקף של 5 BCM בשנה. הנה, היקף של כמעט, שאני מסתכל על זה, זה היה כאילו החלום להגיע אליו שאנחנו נייצא. היום אנחנו כן. כבר בכמויות הרבה הרבה יותר גדולות, אבל אז זה היה חלום. אז מצרים היום היא משק שצריך עוד גז טבעי, ועל זה אנחנו עובדים, על שלב בית של לוויתן, על פיתוח אפרודיטה, אל מול השוק המצרי.
נגעת בזה שבקורונה באמת הייתה נקודת מבחן, אם הם ישמטו את ההסכם, או יגידו אין מה לעשות, כוח עליון, או ימשיכו לקנות, ואני חושבת שגם המלחמה הייתה נקודת מבחן די אפילו מטורפת יותר, כי היא לא אירוע גלובלי, אירוע מקומי, מאוד יצרי, איך זה, ובסופו של דבר, אני רוצה שנדבר על שני דברים, אם כבר אנחנו נוגעים במלחמה. אחד, זה לא טריוויאלי, אוקיי? זה נכון שמצרים לא התערבה במלחמה עם עזה, אבל זה לא טריוויאלי. כאילו הדבר הזה, ההמשך יחסים הכלכליים האלה, זה דבר אחד, ולא אולי לנסות להשתמש, נכון, שהם הקונה והם אלה שצריכים את הגז, אבל אתה מבין לאן אני חותרת. וגם הנושא של החוטים. זאת אומרת, בכלל, הדבר הזה של, אתה, יש לך נכס, מאגר לוויתן, והוא תחת, פתאום הופך להיות ברמת סיכון מאוד גבוהה. מה קורה שם בימים האלה?
אז קודם כל, אני חושב שיש הרבה חוסר הבנה בקרב, ולעיתים זה גם בקרב פרשנים וכולי, על האינטרסים השונים של מדינות האזור. אם אני אקח את הסיפור של החוטים, אז החוטים הם אויב יותר גדול של מצרים וערב הסעודית מישראל. החוטים, מצרים בגדול, עיקר החלק הכלכלי הארי שלה, של מצרים, זה תעלת סואץ. זה גביית דמי מעבר מאוניות שעוברות בתעלת סואץ לכאן או לכאן, והחותים הורידו ב-70% האיום החותי את ההכנסה הזאת. זאת אומרת, מצרים יבדה 70% מהפילר הכלכלי המשמעותי ביותר שלה. בשבילהם זה אויב מר ואכזר, והם הייתי שונאים אותם ברמה היסטרית במצרים. זה צריך לדעת. זאת אומרת, יש פה אויב משותף וכו'. אני מסתכל על אגב, השביעי לאוקטובר תפס אותי ואת הילדים במצרים. במצרים עברתי לישראל. הדבר הראשון שהיה בשביעי לאוקטובר, שהוא היה מדהים, בערך חצי שעה, לא יודע, 7:30 בבוקר, אני מתקשר לשימשון ברוקמן, שהוא מנהל מנהל הדלקים של חברת חשמל, כי אני מבין שמה שקורה הולך, כנראה שהולכים להפסיק את היצור מתמר, בגלל כל האירוע בדרום, ואני אומר לו, תקשיב, כל מה שאתם צריכים, כל הגז שאתם צריכים, אנחנו, לוויתן, פה, למה, עזוב הסכמים, עזוב כלום, כך, הכל יהיה בסדר, כאילו, בוא נדבר. והטלפון השני שלי זה לשותף המצרי, ואני אומר לו, תקשיב, אני מאמין שהולכים להפסיק את הזרמה מתמר, אנחנו נוריד את היצוא, זה אירוע דרמטי, והוא אומר לי, יוסי, תעשה מה שצריך, הכל יהיה בסדר, נדבר אחרי זה.
וואו, סמר בורט.
אז זה אירוע שבעיניי מסמל כאילו את ה... הסיכון הגיאופוליטי תמיד היה הענן הכי גדול שריחף על הפעילות שלנו. כי בחרנו בזירה שיש בה פרמיה, אבל יש בה סיכון. הסיכון הגיאופוליטי הכי משמעותי שיכלנו לחשוב עליו התממש בשביעי לאוקטובר, ואחרי שהסיכון הגיאופוליטי הזה התממש, אנחנו בשנת C במחירות למצרים, בייצוא בכלל. זאת אומרת, גם הצלחנו להגדיל את המחירות, גם הצלחנו להמשיך השקעות, להמשיך פעילות משותפת, לא לעצור, למרות זאת. וכן, יש אתגרים, ויש חילוקי דעות, אבל שיתוף הפעולה שקיים בין המדינות, ואני מכיר אותו לעומקו בכל התחומים, עולה דרמטית, עולה דרמטית על הפערים ועל החילוקי דעות. ואני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היום היה לנו גבול חם, גם מול מצרים וגם מול ירדן. כנראה שאני ואת היינו עם קפלסט ואפוד איפשהו. אז יש פערים, וגם צריך לקחת בחשבון שיש שם 100 מיליון תושבים, ויש מערכות כמו, לא רוצה לדבר, אבל מערכות כמו אל-ג'זירה וכאלה, שאני אומר לך, שאני הייתי יושב שם לפעמים ורואה טלוויזיה, ואתה נבוך. כי כאילו מראים אותנו כצמאי דם וכו' וכו' וכו'. ומנסים הממשל להילחם בזה, אני יודע גם שמנסים להילחם בזה. והצד השני זה שאתה מראה להם, ואני מראה להם כאילו תשביעי לאוקטובר, ואנשים בוכים לצידי. אז כן, כאילו בסוף צריך לנסות, וזה זה, זה, לא יודע, זה מרגיש כמו שליחות שלי, למצוא את המחבר. ובכלל, להסתכל, כי זה העתיד שלנו, זה העתיד של הילדים שלי פה, שלך, של כולנו, שהם פה כדי לחיות חיים יותר טובים ורגועים.
כן, מדהים. טוב, בוא נסגור את הפינה של עסקת EMG, כי יש לנו עוד הרבה עסקאות לדבר עליהן.
אז EMG זה סיפור מאוד מאוד יפה. טוב, אז האירוע הוא כזה, יש לנו הרבה גז, יש צינור שיוצא מאשקלון לאל הריש, שהוקם כדי להביא גז ממצרים לישראל, עומד רק כבר כמה שנים, ואנחנו יכולים כאילו בשנייה להכניס לו גז, ולהעביר אותו, להזרים לו גז, ולהעביר אותו את הגז למצרים, כאילו, וזה בום, זה משנה לנו את העולם, כן? ואנחנו אומרים, טוב, לא יהיה טוב שאנחנו כיס עמוק נעבוד על העסקה, שולחים את השותפים המצרים להתחיל לעבוד על העסקה, אין עונה ואין שב, לא מצליחים אפילו להכניס את כולם לחדר אחד. ואז אנחנו עושים איזה מפה כזאת, היה לי בחדר מפה יפה כזאת, עם כל שותפי EMG, כל אחד מה האינטרס שלו, כל אחד מה החיבורים, תביעות וזה, זה היה כזה...
כמו מטורף, בסרטים.
ממש, מטורף, זה כזה היה מצחיק כזה. כל פעם הייתי משחק. ואז התחלתי לעבוד, רציתי להביא אותם לפגישה ביחד. אומרים לי, לא, אני לא יושב איתו, הוא טבע אותי, זה, ואני בכלל לשון הרע לא מדבר אליי, אז עזבו אותי. ואז אני אומר, טוב, יהיה קשה לעבוד איתם ביחד. בא איזה רעיון, ואני אומר, אני אתחיל לעבוד על white paper, על MOU כזה, עם כל אחד בנפרד. נראה אם אני מצליח להביא אותם לאותה עסקה. ובאמת, אני מתחיל עם יוסי מיימן, ומגיע אליו לווילה בהרצליה, פעם אחרי פעם, זיכרונו לברכה, בחור מאוד ייחודי ומיוחד, עם המון חוש הומור וסיפורים וזה, אבל כל פגישה איתו זה לא רבע שעה, זה 5-6 שעות, והייתה לו חיבה לאלכוהול, אבל הוא מטעמים בריאותיים הפסיק לשתות, אז הוא היה אומר לי, רק תגניב לי איזה ערק לבנוני אחד כזה טוב, תביא לי אותו זה, אז הייתי מדי פעם מצליח להביא לו ממצרים, מירדן, דברים מעניינים, בקיצור, אז מתחיל עם יוסי מיימן, ואז אני רואה שיש כיוון. ואז אני אומר, אוקיי, הבא בתור זה סם זל, זה בחור יהודי, איש עסקים מאוד מפסקל, תותח על, אבל יושב בשיקגו. ואני מנסה לעבוד איתו, תדעת, אוברפון וכאלה, הבן אדם אומר, אתה רוצה איתי, תבוא אליי. ומצאתי את עצמי, טס לשיקגו, יושב איתו 20 דקות וחוזר חזרה, כאילו, אבל זה מה, זה מה יש. ואז לאט לאט עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן, ובסוף, וואלה, יש נייר לבן שהם כולם מסכימים עליו.
אף אחד לא יודע על השני, אבל כולם מסכימים איתם.
אבל כולם מסכימים עליו. כולם מסכימים, זאת העסקה. פגז. אני אומר להם, טוב, זה הסכים, זה הסכים, זה הסכים. אומרים לי, אבל איך הוא, רק את מוס סגר, זה הסכים, זה, זה. צריכנו להביא אותם ביחד לשבת בלונדון. ומשם לסגור עסקה, אבל זה היה מורכב, כי בעסקה הזאת היה צריך לפתור בוררות של חלק מהשותפים של EMG, יוסי מיימן ואחר וסם זהל נגד מצרים, וזה אירועים, מה זה מורכבים?
אתה מציף אצלי זיכרונות.
שבסוף אתה צריך לשבת אצל היועץ המשפטי לממשלה במצרים, ולדבר איתו על ביטול תביעה אישית נגד אדם כזה וכזה, אבל כן, זה מה שהיה צריך לעשות, ופתרנו את זה, והייתה גם שאלה של, אוקיי, מה קרה לצינור? ששבע שנים לא עובד, עובד,
נכון,
לא עובד.
נכון, אני זוכרת שלא ידעו אם יחפרו את הפלואו, נכון? כן. אם יהיה מספיק לחץ, אם זה יעבור.
כן, כן, וגם, אז עשינו איזשהו פיג, איזושהי בדיקה בצינור, ופתאום, את יודעת, יצא פגז, אנחנו כזה, יש, וזה, זה היה שווה את זה. זהו, היום צינור EMG, היום, מוביל בערך 650 מיליון סקף ליום, שזה 6.5 BCM במושגים שנתיים למצרים. תקשיבו, זה כאילו זה מספרים, אנחנו מכרנו גז טבעי למצרים ב-2.5 מיליארד דולר, זה כאילו, זה השנה, כן, השנה שעברה, זה מספרים של מטורפים.
שאתה לא חלמת.
נכון, נכון, אני זוכר שכשעשינו, בואי, זה לא, דיברת על זה, אנחנו, אני הייתי מגיע לגופים מוסדיים, עושה את הפיץ', ואז חברים שלי, את יודעת, מכל מיני גופים המתקשרים, אומרים, שמע אחי, אתה בטוח? כי כאילו, מסתכלים עליך שאולי זה לא עד הסוף יקרה, וזה...
זה ממש הפער בין התפיסה של מה מספרים לנו, ממש, ממש. כאילו מה התמונה שמייצרים אצלנו בראש כאנשים, לא כאנשי השקעות, לעומת מה שאתה מתאר, שבסוף הכל זה אנשים.
אז זה הכל אנשים...
ואינטרס ואני... כלכלי כמובן, אבל זה... כי אתה כאילו היית האיש שניסה לגשר על הפער, ועד שלא ראו את זה קורה, היה נורא קשה להאמין.
היה נורא קשה להאמין. כשאישרתי את עסקת EMG בדירקטון שלי, וזה היה מאוד לא פשוט, זה היה 3 ימי עבודה, וסיכונים וסיכויים וזה, כי בסוף אירוע גדול, אז עשיתי break even כזה, ואמרתי, אוקיי, אם נזרים סך הכל... בכל האירוע, 3 BCM, אנחנו break even. וזה כאילו מה, אוקיי, אז אוקיי, זה סביר שנצליח עכשיו על עשור. אנחנו עוד מעט ב-30, כן? אבל כן, זה היה שיח, וזה מאוד מאוד כיף לראות את זה, שזה מתממש. ככה אומרים אצלנו, כן.
תראה, לפני השביעי באוקטובר, אתם בניומד הכרזתם על עסקה. הייתם אמורים למחוק את ניומד מיותה חברה ציבורית, ובעצם אדנוק, חברה אמירתית, וביפי, בריטיש פטרוליום המוכרת לכולם, היו אמורות לרכוש 50% ממניות ניומד, וניומד הייתה אמורה להיות חברה פרטית. ובעצם נפתחה המלחמה, ואגב, בפרמיה מאוד גבוהה על השוק, שזה משהו שמוטיב שעוד רגע יחזור גם על העסקה של השבוע בתמר. מה קרה שם?
אז,
כי אני... כאילו כמו שאמרת, סליחה שאני יודעת, בהסתכלות עכשיו, אז קרו רק דברים טובים בלוויתן, ויש רק הרחבות וביקוש עלה, אבל באותה נקודה זה...
לא, אז אני אסביר, ויש פה, אני חושב שזה משהו שקצת השוק הישראלי חוטא בו. ודיברת על זה קצת, כי השוק הישראלי לא עד הסוף האמין מלכתחילה באירוע הזה של ירדן ומצרים והייצוא וכל הגז הטבעי. וגם היום הוא נותן דיסקאונט הרבה הרבה יותר גדול ממה שהקהילה הגלובלית רואה. וזה חלק ניכר, כי לצורך העניין, ביפי שפועלת במצרים ויש לה פעילות עצומה במצרים, היא יודעת שמצרים במחסור עצום, והיא רואה בזה, היא רואה בלוויתן נכס יוצא דופן, כאילו שיכול להיות פילר מאוד מאוד מרכזי בכלל הדיונים מול מצרים.
והיא כאילו מבחינתה במצרים, אז היא תהיה גם בישראל.
אין שאלה, זה כאילו, זה אי נוח. עכשיו, כשאתה יושב פה משקיע, לא משנה עכשיו באיזשהו מוסדי, והוא מסתכל על ה-DCF שלנו, אז הוא אומר, אבל זה מצרים וזה וזה, אז נוח לו להוריד 50% ולחתוך את זה. ואז אנחנו מגיעים לשוויים שהם כאילו לא מבטאים אפילו קרוב לשווי האמיתי של הנכס, לפחות בראייה שלנו, בראייה גלובלית, שוב, לא רוצה לדבר על שוויים, אבל מה שקרה, למעשה האירוע התחיל בכלל בעסקת מובדלה הראשונה. אני אזכיר לכולם, אנחנו כחלק ממתווה הגז, מתווה הגז היה הסדר בין ספקי הגז, בעיקר ניומד אנרג'י ונובל, למדינת ישראל, שבמסגרתו אנחנו, דלק קידוחים, ניומד, נכפה עלינו למכור את כל החזקותינו בתמר, למכור את כל החזקותינו בקריש תנין, זה אירוע דרמטי, תחשבי שמדינה, נכס שמדינה נתנה לנו רישיון, כדת וכדין והכל, בקרות אירוע, אם היינו נכשלים, והיינו 100 מיליון דולר זורקים להם, לא היה קורה כלום, אף אחד לא היה בא אלינו ואומר לנו, בואו, קחו 100 מיליון דולר, אתם... אבל בקרות אירוע חיובי, שבה מצאנו גז, וזה היה, כאילו נתתם לי את הרישיון כדי למצוא את זה, באה המדינה אומרת, מצאת תמכור. מה זה? כאילו, איפה אנחנו? באיזה רפובליקה? אבל ניחה, אנחנו אנשים פרקטיים, כאילו היה, או ללכת עשור עכשיו לבוררות מול מדינת ישראל, להקפיא פה את כל משק הגז הטבעי לעשור, ולגרום נזק למשקיעים שלנו, הסכמנו למכור את תמר ואת קריש תנין, ובעצם לייצר את התחרות שהמדינה כל כך רצה, והיום יש שלושה מאגרים עובדים בנפרד, קריש תנין, תמר, לוויתן. אבל, לנו הייתה חובה למכור את תמר, והיה לה חובה הזאת לוז, ולצערנו, בלב הלוז, לקראת סופו, בדיוק בתקופה שהתוכנית עבודה שלנו הייתה למצוא רוכש לתמר, קורונה. וכל תעשיית הנפט והגז הגלובלית מתרסקת, אנחנו לא, כי אנחנו בנינו עסקאות מאוד יפות, עם מינימומים וזה וכולי, אז יש לנו, אנחנו מאוד מוגנים בהכנסות, אבל מי יקנה עכשיו את תמר? ואנחנו מזהה את עניין הנורמליזציה שמגיע עם האמירויות.
כן.
עכשיו, יצא לי להיות באמירויות הרבה לפני הנורמליזציה. פעם ראשונה הגעתי בכלל כחלק ממשלחת מצרית לכנס אנרגיה. ויצא לי לדבר עם האמירטים על עסקאות גז טבעי לפעילות שלהם במצרים. אז אני רואה את העניין הזה ואני אומר, וואלה, יש פה אפשרות לאירוע אסטרטגי, ומתחיל לרוץ, אני פונה האמת לג'י-פי מורגן, ואומר להם, תקשיבו, אני מכיר את הגוף הזה והזה והזה, אני רוצה שתכירו לי את זה. ואני מגיע לשם, ואותו, גם אחד האנשים שאני מכיר, מגיע לפגישה, ואנחנו מתחילים לרוץ, ולימים אנחנו מוכרים את החזקותינו בתמר למובדלה. הקרן הלאומית של אבו דאבי, קרן שנהלת מאות מיליארדי דולרים גלובלית, ובעסקה שהיא לא עכשיו מתחת לרדאר, אול אין, החוצה, אני פגשתי שם את כולם, וחגיגות, והם באים אליי, ואני הולך אליהם, ואני מתארח בבתים שלהם, והם מתארחים אצלי בבית, ואני... חגיגות. רוקדים ביחד במחנה יהודה. כאילו, זה האירוע. ואז, גלובלית, פתאום מתחיל לקבל טלפונים. מובדלה, זאת עסקה ששינתה את התפיסה ביחס לישראל. זאת עסקה שהביאה לפה את כל מה שאנחנו רואים עכשיו, כאילו בסוף ביפי ואדנוק, הם הסתכלו ואמרו גם אני רוצה, והיו עוד שחקנים, לא, זה, וסוקר שעכשיו הגיע וכו'. אגב, סוקר, אנחנו...
סוקר הבנו, זה החברה האזרבייג'נית.
סוקר זה החברה האזרבייג'נית, נגיע לזה. סוקר, פעם ראשונה שנכנסה לישראל, פעם ראשונה שיצאה מחוץ לאזרבייג'ן, זה בכלל איתנו, בבלוק איי, מכרז, היא נקשה איתי ועם ביפי למכרז בישראל, וניצחנו, ויש לנו בלוק כן. שקיבלנו מהמדינה, שאנחנו מקבלים מהמדינה כעת. אז, אבל מובד על השינתת התפיסה. אבל גם מובד על ה... הביא אותי להכיר שם איזה מילי הרבה יותר רחב של אנשים. ובאמת פעם אחת אני מגיע שם לאיזה ארוחת ערב עם חבר שם, שהוא מאוד בכיר באדנוק, ובוא נעשה משהו ביחד. וככה מתחיל,
בוא נעשה משהו, טוב, נמכור לך חצי מניומד.
לא, זה לא התחיל ככה, זה בוא נעשה משהו ביחד. יאללה, בוא נלך, מה אתה אומר על המכרז הזה, אולי נלך פה במצרים, אולי נלך במרוקו ביחד, את יודעת, כאילו, זה, ומסתכלים על כל מיני דברים, והם מתחילים ללמוד אחד את השני, ותגיד, רגע, אז אולי, מה אתה אומר, אולי, אז בדיוק עשיתי, רצינו לקחת ניומד להנפקה ללונדון, לקפריקון, ואז אני מתחיל לדבר איתו על להיות משקיע עוגן בהנפקה בכלל, ואנחנו מתחילים לעשות עבודה שהם pre-IPO, עם ערך כזה, ואתה מגיע, ואז קפריקון האספה הכללית הצביע נגד, ולאט לאט אנחנו מתגלגלים לאולי אירוע כזה. עכשיו, מה שהיה זה מאוד פשוט. השוק הישראלי מעריך בחסר את המאגרים, הם ראו את הערכת חסר הזאת, היה סוג של מסע ומתן, ובסוף הסברנו להם שהמסע ומתן צריך להיות עם הוועדה, הם שמו הצעה,
הוועדה זה הוועדה הבלתי תלויה שהקמתם.
בדיוק, הוועדה הבלתי תלויה זה ועדת הדחצים, כן?
כן, שבסוף צריך רק להסביר אותה, יש פה בעצם בעלי מניות שזה הציבור, שצריכים להסכים על המחיר, נכון. כדי להיענות, כי הם צריכים למכור לאדנוק וביבי את המניות.
נכון, יש בעצם שני תהליכים, זה או שעושים הצעת רכש בשוק, או שעושים דיון אל מול הדירקטוריון, ואז זה בא לוועדת הדחצים, או הוועדה הבלתי תלויה, ואז זה מגיע להצבעה באספה הכללית, כסוג של מיזוג, והם נותנים הצעה לדירקטוריון אחרי איזשהו תהליך שעשינו מולם, ושיפרנו, והם את המחיר למשהו שהוא היה אז, לא זוכר בדיוק.
אני חושבת באזור 40% מעל מחיר השוק.
לא, זה היה 70-80% מעל מחיר השוק.
כן,
כן. כן, ואני גם מניח, את יודעת, בסוף החיים הם כאלה, שאתה נותן את ההצעה הראשונה, זה לא הצעה האחרונה, זה היה מקום כזה, אני לא יכול להגיד שאני יודע, אבל בדרך כלל זה החיים. ואנחנו מתחילים לעבוד איתם בעצם על היום שאחרי. והוועדה מנהלת מסע ומתן, מסע ומתן ניקש, לא ניכנס לפרטים, בסוף מגיע 7 לאוקטובר, והכל מוקפא. אני חושב שהעסקה של סוקר עכשיו, אני אגיד את זה אחרת, בהינתן ממשל טראמפ הנוכחי, אני חושב שהאטרקטיביות של הגז הטבעי הישראלי עלתה דרמטית. עלתה דרמטית, כי לגז הטבעי הישראלי, בנוסף לערך הכלכלי, הסיפור הגיאופוליטי הוא פרמיה.
כן.
וזה מה שאנחנו, לדעתי, נראה עכשיו, לא סתם ראינו את העסקה של סוקר, זה לא עסקה
בוא נדבר רגע על העסקה של סוקר למי כן. שלא חי את זה. בעצם, אמרתי את זה בהתחלה, יעקב פרנקל, שהוא בעל מניות
אהרון פרנקל.
אהרון פרנקל, סליחה. שהוא בא למניות בתמר, במאגר, ובתמר פטרוליום, שחברה שמחזיקה את המאגר, בעצם מחר חלק מהמניות שלו לסוקר, שהיא חברת האנרגיה הממשלתית האזרבייג'נית.
נכון.
אני מדייקת.
נכון.
גם פה בפרמיה. מעל מחיר, עשרות אחוזים מעל המחיר שתמר פטרוליום נסחרה ביום שהעסקה הוכרזה. ובעצם... אתה יודע, אזרבייג'אן מוכרת לנו נפט, אבל גם פה אנשים בבית נראה לי אומרים, אוקיי, מכניסים פה עוד יד...
זה חלק, סליחה, אני אומר, זה חלק מאי הכרת הפרטים והבורות. היום כמעט כל הנפט הישראלי מגיע מאזרבייג'אן. אזרבייג'אן הייתה, הייתי אומר, עוגן אנרגטי של מדינת ישראל מבחינת ליקוויד, מבחינת נוזלים, בכל התקופה האחרונה. אזרבייג'אן ספגה איומים מחברותיה, מהאזור, על זה שהיא מספקת לישראל, כולל איום של טורקיה, להפסיק את הזרמת הגז, הנפט דרכה וכו', כאילו איום ממש לעצור את היצוא האזרי, והם היו שם, ועוד קשרי ישראל אזרבייג'אן הם מאוד רחבים, יש אלמנטים ביטחוניים וכולי, אני חושב שכולם מבינים מה זה אזרבייג'אן. בא גוף אזרי, ממשלתי, נכנס כמשקיע פיננסי, שאין לו שום סיי במאגר, הוא לא יכול להזיז בורג בפלטפורמה, אין לו שום יכולת להגיד כלום, שם מאות מיליוני דולרים על ישראל, ואנחנו כאילו, אין לנו שום חשיפה, כאילו, אין לו שום גישה לכלום, אין לו אפילו מידע עודף על מה שיש לך, כן? אין לו. ואנחנו עוד מתלוננים. כאילו, זה לא זה, זה כמו מובדלה. בהתחלה כאילו אמרו, מה היה שום? בגוף אמירתי שם פה 1.1 מיליארד דולר בסיכון עצום מבחינתו, כי אין לו שום נגיעה למאגר. אין לו שום מחיזה, אין לו יכולת ללכת לסובב ברז בפלטפורמה. הכל פיננסי, ומחר אנחנו יכולים להשתגע עליו ולהגיד, את יודעת, אני אקפיא את, לא יודע, את ההשקעות או זה, אתם לא מצליחים...
בעצם כל העסקאות האלה...
הן פיננסיות לחלוטין.
הן פיננסיות, והן בעצם תעודת עוצמה מאוד גדולה לכלכלת ישראל ולמדינת ישראל.
אני חושב שאנחנו כמדינה חייבים לחבק את החיבוריות הזאת. ככל שיהיה מפגש יותר רחב ויותר עמוק בין ישראלים לבין אנשים מהאמירויות ולבין אנשים מהאזרבייג'אן, זה לא משנה אם זה חברתי, תרבותי, כלכלי וזה, ככה אנחנו משנים את המזרח התיכון. אני, הילדים שלי היו איתי במצרים, כמה פעמים, בחתונות של מצרים. היום אני מגיע למצב שחלק מהחברים שלי במצרים, הם כאילו לא רוצים לראות אותי, הם רוצים לראות אותם. אבל ככה משנים, ככה יוצרים משהו אחר, והם חברים של החברים, כאילו, יש להם כבר, תראה, קשר בגיל שלהם, וזה ככה מייצרים הבדל.
כן.
ככה מייצרים שוני.
אני הולך לעשות פה... מעבר חד, בוא נדבר על שני דברים בזמן שנותר לנו. אחד, זה אנרגיה ו-AI.
אוקיי.
והשני, זה, דיברנו הרבה על ישראל, אז גם קצת על התמורות, על איך אתה רואה את המשק הישראלי, את מה שהולך להיות כאן 10 שנים קדימה. אז נתחיל מ-AI ואנרגיה.
וואי, יש לי המון לדבר על AI ואנרגיה. אני חושב שאני אתחיל ככה בפשוט, שמשהו כולם מדברים עליו, כן? ואני אתן כמה הגיגים כזה שאנחנו, קודם כל... יצא להיות בכנס מדהים באבו דאבי, בראשית אוקטובר, האחרון, דוקטור סולטן, דוקטור סולטן אל-ג'אבר, שהוא בעצם שר התעשייה של האמירויות, אבל הוא גם האיש הכי חזק באנרגיה, במפרץ, ביפר. הוא מארח, זה נקרא הסלון של דוקטור סולטן, דה מג'ליס. וכל שנה זה על נושאים 25 מנכלים, מובילים מתחום האנרגיה בעולם, ממנכל טוטלי, עיניי, בי-פי וכו' וכו', ויצא לי גם להיות חלק, אני שמח להיות חלק מהסלון הזה, וכל שנה זה על נושא אחר. והשנה זה היה על אנרגיה ו-AI. והגיעו גם מנכלי האנרגיה, או ה-Vice President של AI במייקרוסופט ובגוגל ובאנווידיה וכו' וכו', כאילו, והיה שיח כזה בין תעשיית האנרגיה לתעשיית ה-AI מלבב. אז יש פה אנרגיה ל-AI ו-AI לאנרגיה. נתחיל באנרגיה ל-AI. אם אנחנו מסתכלים על AI היום כצרכן אנרגיה בארצות הברית, אנחנו מדברים על בערך 2% מכלל צריכת האנרגיה האמריקאית. אם אנחנו מסתכלים על 2030, על התחזיות, מה הוא יהיה? אז התחזית הכי נמוכה זה 6%, התחזית הכי גבוהה זה 10%, ואיפשהו התחזית הביניים זה 8%. זה מספרים שקשה להסביר, זה דרמות. עכשיו בוא נדבר שנייה על העולם הישראלי. AI מבחינת אנרגיה, אנחנו מדברים בעצם במגוואט שעה, כן? אם אני לוקח את כלל הפרויקטים של חוות שרתים שראיתי בישראל פה בשנים האחרונות, עכשיו בכלל, בחודשים האחרונים, כל יומיים יש בעיתון חוות שרתים כזאת, חוות שרתים כזאת, ואני עושה להם אגרגציה, אני הגעתי ל-3,500 מגוואט ב-2030. 13,500 מגוואט, זה המגוואט המותקן היום בישראל. תבינו את הדרמה.
כן.
עכשיו, זה לא יהיה, כי בואי, אני ראיתי גם הרבה פרויקטים, לא עד הסוף הבשלות שלהם שקיימת. אבל בהחלט יש פה אירוע, ומדינת ישראל כמדינה צריכה לחשוב איך היא ניגשת אליו כדי להיות מובילה בתחום, ויש לנו אפשרות. מבחינת התעשייה, עכשיו, הביקוש נובע, רק כדי לסבר את האוזן, שוב, וזה מספרים ששמעתי בכנס, אז אני לא יכול להגיד, לא בדקתי אותם בעצמי, אבל לי הסבירו, חלק מהחבר'ה שם, אני חושב זה הבחור ממייקרוסופט, אומר, תראה, כשאתה עושה גוגל היום, ואתה עושה חיפוש, מה המסעדה הטובה בתל אביב, אז זה לוקח X אנרגיה. כשאתה עושה את זה ב-ChatGPT, זה לוקח פי 10 אנרגיה, כי יושב על מוטת הרבה יותר רחבה. וכשאנחנו מסתכלים על זה, ומה AI היום הולך, ותכף אני אראה לך איזו דוגמה יפה מהתעשייה שלנו, אז הביקוש לאנרגיה הוא מטורף. מה אנחנו מנסים לעשות בניומד? כחלק מהראייה שלנו, אנחנו מסתכלים, אני חושב שהעולם ילך בסוף למקום שבו, כשיש לך מאגר גז טבעי, אז אם היום אתה מסתכל עליו, אני יצא אותו בצנרת, או אני אעשה LNG, אוטוטו זה יהיה, האם אני יכול לייצא אותו כדאטה. אם יהיה לי מאגר באזור סטרנדד במרוקו, אז אני אוכל או לעשות מתקן LNG, או שאני אוכל לעשות חוות שרתים ולייצא את האנרגיה כדאטה לעולם. וזה לשם העולם הולך. בסוף חברות האנרגיה היום, הם התקדמו לקראת חברות ה-AI, ואגב חברות ה-AI ירדו לעולם האנרגיה, כי היום אני רואה גם NVIDIA וגם גוגל וגם אחרות, הם יעשו לעצמם את חוות השרתים שלהם, כולל יצור החשמל שלהם.
כן.
הם לא יעשו את זה במיקרו חוץ. אז יהיה איזושהי התקרבות בין חברות האנרגיה לחברות ה-AI, ושם הם פגשו. עכשיו, מה AI לאנרגיה? כאילו, איך ה-AI תורם לאנרגיה? היה לנו איזה משהו מדהים אתמול, שבמקרה, אנחנו, כפי שאת יודעת, נכנסנו לאחרונה, גם לקחנו רישיון חיפוש מאוד מאוד גדול במרוקו, רישיון שהגודל שלו הוא כמו כל האופשור ישראלי, בסהרה המרוקאית, וגם נכנסנו לקידוח לרישיון בבולגריה. ול-S&P Global יש איזה כלי AI כזה, שבסוף לוקח אלפי פרמטרים, זה כזה אקסל מטורף אינסופי, ומדרג את המדינות עם איפה הכי טוב להשקיע. וכששאלנו אותה איפה הכי טוב להשקיע ב-ENP, בחיפוש גז ונפט, אז עלו מקום ראשון בולגריה, מקום שני מרוקו. אז אמרנו שהמערכת שלנו סך הכל עובדת לא רע.
אומרים עדיין על ChatGPT שאתה צריך לבוא עם תשובה מהבית כדי לדעת אם הוא אמר לך אמת.
אז לא, אז ב-S&P Global אני מקווה שהם עשו כבר כמה בדיקות, אבל כן.
יפה. ומה לגבי המשק הישראלי? איך אתה רואה את התמורות, את המגמות שקורות כאן מבחינת צריכת חשמל, אם זה תחבורה, זאת אומרת, לאן אתה רואה אותנו הולכים?
תראה, אני בתפיסה שלי חושב שאנחנו לקראת תור זהב במשק הישראלי. אני חושב שהשקעות רבות שהיו עצורות במשך שנתיים, שלוש, גם הרפורמה המשפטית וגם השביעי לאוקטובר, השקעות גלובליות בעצם נעצרו, ועכשיו הכל יבוא במכה. וכשאני מוסיף לזה את הערכה שלי, שאנחנו נראה נורמליזציה, עכשיו זה לא משנה אם זה עוד חצי שנה, שלושה חודשים, או שנה, עם מדינות כמו ערב הסעודית, אינדונזיה, מדינה מאוד משמעותית לייצוא, ייצוא ביטחוני, ייצוא אחר, קטר, וזה לא משנה מה אני חושב על זה, כן? אבל בסוף, זה מה שאני חושב שהולך להיות, זה הולך להביא לפה כמות אדירה של כסף להשקעות. ואני חושב שמי שיהיה שם עם האלמנטים הנכונים, אז יוכל לעשות פה קיל, ואני חושב שהמשק הישראלי הולך לצמיחה מאוד מאוד משמעותית. כמובן שעולם האנרגיה הולך להרוויח מזה דרמטית, כי אנחנו נצטרך פה תחנות כוח חדשות. אני חושב שמדינת ישראל מקדמת את זה ורואה את זה, אני כן רואה את שר האנרגיה הנוכחי, אלי כהן דוחף את זה בכל הכוח, אני חושב שהולך להיות פה השקעה מסיבית בתשתיות, אני רק חושב על החיבוריות האפשרית בין סעודיה, ערב הסעודית, מצרים, ישראל, ירדן, בסוף אין שום סיבה, אני אתן לך את העולם של הגז הטבעי, כן? בערב הסעודית יש מלא גז, יש מלא נפט, אין שאלה בכלל. אבל הוא נמצא במפרץ, או יותר לכיוון מפרץ עדן. כאילו 1,200 קילומטר מהגבול של ישראל ירדן, כאילו אזור הזה של הים האדום. אבל באזור הזה של הים האדום, מייצרת היום ערב הסעודית 3,000 מגוואט מסולר ומזות. סולר ומזות! הכי פעם! כן? עכשיו תחשבי שאני יכול לתת להם 3 BCM, תנו לי את הסולר ומזות. עזבו אתכם, תנו לי את זה. יש פה פוטנציאל, זה קטן, זה לא מעניין כאילו ברמה של ערב הסעודית, אבל ברמה שלנו זה דרמה, זה דרמה. אז יש פה הרבה דברים בפוטנציאל שיכולים לייצר פה גם חיבורים אסטרטגיים. אני יודע ששוק התקשורת הוא מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, כל העולם של קבלים וחיבוריות בעולם הזה, הוא כן יעוף, וכמובן התשתיות, האפשרות לחיבורים יבשתיים, רכבתיים, אני שומע על תוכניות לחיבורים של, ברמה של קשרים, גשר שחוצה את הים האדום, ואתה תוכל להגיע לערב הסעודית. אני לא חושב שיש סיבה שלא.
זה, כן, מה אני אמר? אני בצד החולם. אני לא יודע אם אני בעד נראה
את זה, אבל כן, זה יקרה.
אתה יודע, אתה כאילו קצת ענית לי על מה שאני הולכת לשאול, אבל אני אשאל בכל זאת, כי אתה מתאר סביבה של שחקניות מסוימות, בין אינטרס כלכלי ומערכות יחסים, שהן לחלקנו לא טריוויאליות, למרות שאתה באמת נוגע בזה שאם כולם היו בפרטים, זה היה נשמע יותר טבעי. מצד שני, כשאני חושבת, נניח, אתם צריכים לעשות הרחבות בלוויתן, משמעותיות, זה הרבה כסף, צריך לקחת חוב, ומן הסתם חלקו יהיה מהמוסדים הישראלים, אבל בסוף צריך גם משקיעים זרים בתוך האירוע הזה. עכשיו, אני לא אומרת שיש על זה, שאני לא מטילה בזה ספק, כי בסוף, כאילו, השותפות שלכם זה שברון וביפי, זה ברור שזה כבר קורה, אבל כל הסיפור הזה של הורדות הדירוג, ואיך בנקים זרים, זאת אומרת, יש לך איזשהו חשש, אם זה משהו שהוא בעיניך אתגר, כשתבוא לגייס את הכסף, יכול להיות שיעלה יותר, שמשהו מהמקומות האלה יקרה, ולא כאילו הכל נצנצים כמו שאתה מתאר?
אז לא, אני לא חושב, קודם כל, אני מנתח את זה ברמה, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים על השאלה של ישראל, והשווקים הגלובליים, אבל אני כן רוצה לתת לך, סיפור קטן כדי ללמד. המשק הישראלי לא האמין בלוויתן. המשק הישראלי לא האמין בניומד. זה ברור. באמצע הקורונה, יולי 2000, אנחנו צריכים, יש לנו פיראון של 2 מיליארד דולר של המימון הפרויקטלי של לוויתן חצי שנה קדימה, ואני צריך לעשות ריפאי. ויש לנו קורונה וקבוצת דלק עם הרעש שהיה שם, ובסוף אנחנו יוצאים לגיוס אגח, לוויתן בונד, 144A, בגדול, רק זרים, והשוק הבינלאומי, 7.5 מיליארד דולר ביקושים על 2.25 מיליארד דולר גיוס, מתוך 7.5 מיליארד דולר, 150 מיליון דולר הגיעו רק מישראל. אוקיי? עכשיו, תלכי שנה קדימה, שנה וחצי קדימה, 60% מהאגח מוחזק על ידי ישראלים. זאת אומרת, המוסדים הישראלים הפסידו הרבה כסף, מזה שהם, מה שנקרא, לא היו שם. עכשיו אני אומר לך, הפוך, היום המוסדים הישראלים הרבה יותר מאמינים, ולא יהיה בעיות גיוס וכו'. הזרים עפים עלינו. עפים עלינו. למה? כי הם רואים פרפורמנס פעם אחרי פעם. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אני לא מתעלם מהסיכונים. סיכון גיאופוליטי הוא סיכון כמו כל סיכון. הסיכון של ישראל הוא סיכון כמו כל סיכון. כשאנחנו, אגב, את הבונד אז שגייסנו, גייסנו בפיקס, כי ידענו, הערכנו שלאורך עשור יהיה עליית ריביות. אז היום עשינו ממש טוב בגיוס שעשינו.
כן.
כשאני היום הולך ומסתכל קדימה על הגיוס הבא, ויהיה לנו גיוס הבא בלוויתן, וגיוסים משמעותיים, בעצם אנחנו פורעים השנה 600 מיליון דולר, נשאר על נכס ששווה 5.5-6 מיליארד דולר, נשאר עם חוב של מיליארד וקצת, כן? אנחנו נעשה גיוס, אז כשאני מסתכל עליו, אני רואה גם את הישראלים וגם את הזרים ביחד, ואני אומר לך את האמת, הסיפור של האי הגעה, זאת אומרת שהכסף הזר שלא נכנס לישראל, אני לא חושב שהורדות הדירוג וכו' וכו', אני חושב שזה היה הפלייבר שהיה פה בעיר, שגם משקיעים זרים שדיברו איתי, והיה חשש למערכת המשפט, אז אתה אומר, אתה אומר את האמת, אתה אומר, חבר'ה, כאילו, אני לא יכול להגיד לכם.
אני לא יודע מה יהיה.
אני לא יודע מה יהיה, ואני לא רוצה להגיד לכם, אני כאילו לא רוצה לקחת אחריות. היום אני חושב שכולם מבינים שאפשר למצוא אמצע, והאמצע הזה כבר כאילו מאוד קרוב, והחיבור והביחד עולה לחלוטין הנפרד, 7 באוקטובר לימד את עם ישראל שיעור מאלף על החשיבות של אחדות, מכל הצדדים.
כן. טוב?
כן.
לסיכום, מה האתגרים שמעסיקים אותך?
מה, כבר זהו, נגמר? איזה באסה.
נשמה, אנחנו עוד רגע מדברים שעתיים.
אימאלה.
מה אתה, מה מפריע לך לישון בלילה? או אולי שום דבר לא מפריע, אבל כשאתה בא למשרד, כשאתה מגיע, מה ה...
הדלקת בכתף.
הדלקת בכתף.
הורגת אותי בלילה. גם לא להתאבן, זה משגע אותי. וואו, אני אדם שלא ישן הרבה. אני היפראקטיבי, אז אני בכלל, קשה לי לישון יותר מדי. אני מתעסק בסיכונים שלנו כל הזמן, אבל אני לא מתעלם מהסיכויים. פעם שמעון פרס אמר שטוב לי להפסיד, כאילו, טוב לי להפסיד כי האמנתי במשהו, מאשר לא לנסות אותו בכלל. אני לא זוכר את הציטוט המדויק. אז היו לנו הרבה אכזבות, פחות שומעים על האכזבות, כי זה דברים שאתה עובד עליהם ועובד עליהם ועובד עליהם ועובד עליהם ועובד עליהם, ואז אין גול.
כן.
והיו לנו המון הישגים, שהם היותר מפורסמים, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב אצלנו, זה להמשיך לנסות. אז יש לי בחדר את העניין הזה ש... כאילו יש לי את ה... שתמיד הבלתי אפשרי, זה תמיד נראה בלתי אפשרי עד שזה נעשה. אז ככה ליווה אותי בעסקה עם מצרים, ומלווה אותי היום בכל מיני שיחות שאנחנו מדברים על דברים נוספים, אבל בסוף המקום שלנו היום זה להתרחב יותר גלובלית. אנחנו בזירה האזורית מאוד מאוד חזקים, יש לנו המון ידע, המון יכולות, בעיקר בגיאולוגיה מסוימת, וזה, סביב זה עשינו את מרוקו ואת בולגריה, ואנחנו מסתכלים על עוד כמה דברים, והיו לנו כישלונות, ניסינו, כאילו, הפסדנו במכרזים בעולם, זה חלק מהתהליך.
איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים?
במושב בית נקופה. לא, אני פרקטיבי, אני אעשה עשייה, אני אגיד לך משהו. כל מה שעשינו, באמת, כל מה שעשינו, לא היה קורה בלי התמיכה של יצחק תשובה, באופן אישי. אני יכול להגיד לך שבעסקאות של מצרים וכאלה, פה נהיה, היה הרבה רעש. אנשים היו קמים בבוקר, קוראים עיתונים, ובאים עם 1,000 שאלות, פעם, אחר, פעם, פעם, פעם. והוא האמין. אז אני לא יכול לקחת ממנו את זה אף פעם, ויש לי חיבור מאוד מאוד טוב איתו, ואני מקווה שנמשיך לעשות דברים ביחד.
מדהים. טוב, אתה מדבר, לא מפסיקות לרוץ לי שאלות בראש, אבל אנחנו...
תודה רבה על האירוח.
אנחנו נסיים פה.
שמחתי להיות.
היה ממש כיף.
אני יותר מתחבר לשור.
גם אני. מומלץ להתחבר לשור.
למרות שלימדו אותי שגם מהדוב אפשר להרוויח.
זה גם נכון. יוסי אבו, תודה רבה שהיית פה.
תודה לך, תודה.
אני הייתי גת מגידות, תודה רבה על ההאזנה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.